הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על ל"ג בעומר ודמותו של רבי שמעון בר יוחאי, בנושא קדושת הגבורה וגבורת הקודש.
ערב טוב. נדמה לי שאין עוד חג, עוד יום בשנה, שמוקדש כולו לדמות אחת, לאיש אחד, כמו ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה להיכנס לעולמו של רבי שמעון, קצת לדמותו, לעניינו של רבי שמעון בר יוחאי, אבל לא לעסוק בדמות עצמה כמו בל"ג בעומר, או מרכזה של ספירת העומר, סביב דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל לפני כן אני רוצה לגעת בשתי נקודות. הראשונה שייכת לספירת העומר בכלל, מקוצר הזמן נראה את הדברים במהירות מלמעלה, והשנייה שייכת לסופה של פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת אמור. האבלות שאנחנו נוהגים בימי ספירת העומר מקורה באבלות על תלמידי רבי עקיבא. וזה אין חידוש, זו גם הסיבה ההלכתית שמופיעה בשולחן ערוך, על כך שבל"ג בעומר נוהגים הקלה באבלות ומפסיקים את האבלות ונוהגים להסתפר וכל המנהגים ששייכים לל"ג בעומר. זה הנוסח פה במקור אחד לפנינו, נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות. זאת לשון המחבר, השולחן ערוך, והיא מתייחסת כמובן לתלמידי רבי עקיבא שמעיתים. אלה התלמידים של רבי עקיבא המשתתפים במלחמה, מעיתים, חז"ל דנים, מפני מוות, הוא עסק לו יותר מפעם אחת בעניין שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל פה מדובר על התלמידים של רבי עקיבא ההולכים במלחמה הגדולה, המלחמה של בר כוכבא. אלא שלל"ג בעומר, או לספירת העומר, סליחה, הצטרפה במרוצת הדורות אבלות נוספת, שהיא אולי גם ההסבר לכמה חילוקי דינים במנהגים בין מנהגי אשכנז למנהגי ספרד. ההבדל הראשון ההלכתי המאוד משונה לכיוון מנהגי אשכנז משונה נמצא בדברי הרמ"א בהמשך מקור אחד. בדברי המחבר כתוב: יש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר וטעותו בידם. מדוע? מפני שאין שום סיבה שאפשר יהיה להסתפר בראש חודש אייר, כי הרי רק בל"ג בעומר, בי"ח באייר, פסקו מלמות. ואם הסיבה לאבלות היא מותם של תלמידי רבי עקיבא, טעות היא בידם של המסתפרים בראש חודש אייר. לעומת דברי השולחן ערוך מביא הרמ"א מיד הגה מיהו בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חודש אייר, ואותם שמסתפרים עד ראש חודש אייר לא יסתפרו מל"ג בעומר ואילך. אלה שמסתפרים עד ראש חודש, אז מל"ג בעומר ואילך, ואותן לא יסתפרו מל"ג בעומר ואילך, אף על פי שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו. כלומר, אם הם מסתפרים עד ראש חודש אייר, הם מתחילים את 33 או קצת יותר ימי הספירה שלהם עד שבועות. מנהג מוכר שיש כאלה שמתחילים את הספירה בראש חודש אייר עד שבועות. אני תמיד אמרתי מאיפה זה מתחיל. הרי אם באמת היסטורית תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ב-33 בל"ג בעומר, אז מה העניין של מי ראש חודש אייר עד שבועות? אם התאריך הוא ל"ג בעומר, כמו שאומר השולחן ערוך, שאומרים שאז פסקו מלמות, זה הנוסח, מה בכלל העניין מראש חודש אייר ועד שבועות? יש על זה הרבה דברים. מפני שהזמן קצר לא ייכנס לזה מכל הכיוונים, אבל בהערה מעניינת מאוד, שמעריך בה ידידי, הרב דוד שפרבר, פרופסור שפרבר, בספרו מנהגי ישראל, כשהוא מביא את החילוקים בין מנהגי אשכנז למנהגי ספרד, הוא מראה הערה מאוד מעניינת, אני מיד אגיע להערה הזאת, היא נראית מאוד משכנעת. הוא מזכיר שמאייר ועד שבועות מתרחש עוד אירוע הרבה שנים אחרי מותם של תלמידי רבי עקיבא, והוא האירועים הגדולים של מסעי הצלב, שעליהם ישנן הרבה הלכות. אנחנו מדברים על לפני 900 שנה, על שנת 1096, למניינם גזירות תתנו, שבהם מחסלים את קהילות שפירה, בורמייזה, מגנצה, קהילות שום. תפילת אב הרחמים, שאנחנו נוהגים לומר בשבת, אב הרחמים, שוכן מרומים, ברחמיו העצומים, נזכו ברחמים, קהילות הקודש, נכתבה על ידי חכמי ישראל לזכר קהילות שום. זאת הסיבה דרך אגב שאת תפילת אב הרחמים אנחנו לא אומרים בשבתות מברכין, אבל כן אומרים בשבת ראש חודש אייר ובשבת ראש חודש סיוון, מפני שבחודשים האלה מתו. בקינות של תשעה באב אנחנו מזכירים הרבה מאוד את נושא מסעי הצלב. אנחנו מדברים על המסע הצלבני שרץ מקהילה לקהילה, ובכל מקום שהוא מגיע אליה הוא מחלה ומחסל. ובאחת הקינות, קינה שנכתבת על ידי רב קלונימוס ורבי יהודה מאותה תקופה, אנחנו מתארים בדיוק את התאריכים, מקור 2. ואף אפאי, זאת קינת תשעה באב, קינה ידועה, מתחילה במי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה ואבקי יומם ולילה את חללי בת עמי. יש קינה שנמצאת בתוך הקינות, כולה מתייחסת להרוגי מסעי הצלב, ושם מופיע ואף אפאי זלו מים דמה להגירה, ואקונן מר על הרוגי אשפירה, בשני חודש אייר, בשמונה בו ביום מרגוע הוקרא, מרגוע לרגועי נחלפו להכעירה, נהרגו בחורי חמד וישישי הדרה, נאספו יחד נפשם השלימו במורה, על ייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה. ותואר פה איך בחטא אייר, מתרחש טבח בקהילת שפירה בגרמניה, אנחנו מדברים ב-1096, ואז עומדים הקהל וקוראים בשם המיוחד, על ייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה, בציבור, עוסקים בקריאת שמע, בשמע ישראל ציבורי כזה. אחר כך מופיע, אני מדלג כמה שורות, קהל וורמייזה בחונה ובחורה גאוני ארץ, ונקיי טהרה, פעמיים קידשו שם המיוחד במורה. מה שעשו בקהל שפירה פעם אחת, עשו בוורמייזה פעמיים. וורם. ב-23 בחודש זיו לטהרה, כף ג' אייר, חודש זיו זה אייר, ובחודש השלישי בקריאת הלל. מתי זה החודש השלישי? סיוון. בקריאת הלל, ראש חודש. בקריאת הלל. השלימו נפשם באהבה קשורה, אהימה עליהם, ילל לחשרה כלולי חתר על ראשם להתרה. ואז ממשיכים הצלבנים ומדלגים לאדירי קל מגנצה ההדורה, מנשרים קלו, אתם שומעים את הנוסח של אב הרחמים, מנשרים קלו מעריות להתגברה, השלימו נפשם על ייחוד שם הנורא. מתי זה קרה? בחודש השלישי, בשלישי. אתם רואים את המסע הצלבני הולך. הוא מגיע עכשיו כבר למגנצה. נוסף לדאבון ומהירה החודש אשר נהפך ליגון וצרה, ואז הדבר הרביעי מגיע. מגיעים לקולוניה בוו בסיוון בחג השבועות עצמו. ביום מתן דת סיברתי להתעשרה, וביום נתינתה כמו כן אז חזרה, עלתה לה למרום למקום מדורה, עם תיקה ונרתיקה והדורשה וחוקרה, לומדיה ושוניה באישון כמו אורה. מתים כל אלה הלומדים אותה באישון בלילה כמו באור, מתארים פה מה שקרה בשבועות, כנראה בתיקון ליל שבועות. ומייחדים כולם את השם, וכל זה מתרחש מתחילת חודש אייר ועד שבועות. והרבה מאוד הלכות משתנות ברמת החומרה שלהן, בין מנהגי ספרד למנהגי אשכנז, בעקבות ההבדל ההיסטורי של קהילות אשכנז שהכירו את מה שקרה בשפירה וורמייז ומגנצה, לקהילות ספרד, ועוד יותר כשממשיכים לקהילות תימן בפסיקה, ששם פשוט לא הכירו את זה. ובהמשך ההיסטוריה שני הדברים מתערבבים יחד. יפה מאוד מאיר הרב שפרבר במקור 3, תחילתה של אבילות ימי הספירה שורשה באבילות ישנה על פי המסורת התלמודית. אבילות ישנה פירושו אבילות על דבר ישן, יש לזה גם הגדרה הלכתית, בניגוד לאבילות חדשה, שתלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת ובלג בעומר פסקה מיתתם. המנהג הספרדי מסתמך על המסורת התלמודית ומהווה זיכרון לאבילות ישנה זו. ואילו בזו של יהדות אשכנז משתקפת גם הטרגדיה של גזירות תתנו. ודמים בדמים נגעו. דמם של תלמידי רבי עקיבא ותשפוך את דמם התוסס ורותח של קדושי אשכנז ההרוגים על קידוש השם. הדבר הוא נכון, ההערה היא נכונה מאוד, כי חלק גדול מאוד מההלכות שמופיעות במנהגי אשכנז, כשנשאלים הפוסקים איך אתה מחמיר בראש חודש, בראש חודש למשל, או בערב שבת אחרי ל"ג בעומר, והרי כבוד השבת אמור להיות קודם לעניין הספירה, אז הם עונים מפורש, מה שייך את השאלה הזאת? הרי אנחנו מזכירים גם את קדושי הקהילות. והשילוב של שני האסונות האלה מוביל אותנו בספירת העומר לעיון בשני סוגי גבורה. גבורתם של תלמידי רבי עקיבא וגבורתם של קדושי הקהילות. כשאני מדבר על קדושי הקהילות אני חורג עכשיו לגמרי ממה שאנחנו מזכירים תמיד באב הרחמים דווקא קהילות שום. שתי מסירויות נפש על קידוש השם משני סוגים שונים. מסירות נפש של חיילים, של חיילי רבי עקיבא, של חיילי בר כוכבא. הייתי קורא לזה, עוד מעט נראה את המשפט ביחד, גבורה גלויה. ומסירות נפש של קידוש השם, של נטבחים, של נשחטים, של מוסרי עצמם למות כדי לא להמיר את דתם. המלחמה שבה נלחמים תלמידי רבי עקיבא אחרי בית שני בארץ ישראל היא מלחמה על הארץ, היא מלחמה עם רומי, המלחמה במרכאות, אבל המלחמה, כי הרי כל קדושי הקהילות יכלו ברגע להפסיק את המלחמה. במקור שלא ברור לי בדיוק מה מקורו, וצריך לבדוק את המקור יותר, ראיתי אומרים שההסבר לברכה של ברוך אתה השם המקדש שמך ברבים שאנחנו מברכים בבוקר, במסעי הצלב הוסבר שיהודי בבוקר לפני שהוא יוצא ליום עבודתו, הרי לא יודע באיזו שעה יצטרך להכריע בשאלה אם להמיר חלילה את דתו, שזו לגביו שאלה רטורית כי הוא לא יעשה את זה, או למסור את נפשו. ולפני שימסור את נפשו אולי לא יוכל לברך, אולי לא יהיה בריכוז כזה לכוון, לכן יברך בבוקר ויאמר בבוקר ברוך אתה השם המקדש שמו ברבים, והתכוון לאותה מסירות נפש. זאת מסירות הנפש שאני עוסק בה עכשיו בקדושי הקהילות, אבל זאת מסירות הנפש של חנניה, מישאל ועזריה הולכים לכבשן האש. זאת מסירות הנפש שבה נבחן אברהם בניסיון ראשון של אור כסדים, לפני מסירות הנפש שבה נבחן אברהם בלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אלה שני סוגי הגבורות. הגבורה של הכבשן והגבורה של ההליכה בארץ. של המלחמה. שני סוגי הגבורות האלה מתחברים יחד בספירת האור. שניהם מתגלים במשפט פלאי, שבו אני רוצה לרכז את שיעורנו היום. משפט שכותב הרב קוק לפנינו במקור 4. המשפט הזה מופיע בלוח שיצא בשנת תפריש עין דלת, שנת תרעד. זו הייתה 1914, תחילתה של מלחמת העולם הראשונה. המשפט הזה נכתב שנים ארוכות מאוד לפני השואה, לפני המדינה, והוא הבסיס למה שאני רוצה לראות היום. הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. הגבורה העילאה, לפי זה שהתקבולת היא הגבורה הצפונה, אין פירושו העילאה והתחתונה, אלא העילאה כנראה הכוונה היא הנגלה, שרואים אותה למעלה, בחוץ. והצפונה כנראה הכוונה היא המוצפנת. אנחנו בני הדור שכבר זכה להיוולד פה, לא תמיד ראינו את הגבורה של הסבל כגבורה. לא תמיד למדנו לראות את שתי הגבורות האלה כדבר שמתחבר באיזושהי דרך. הבנו את הגבורה של המרד המעשי, הבנו את הגבורה על הארץ, הבנו את הגבורה הפיזית. וכאן אנחנו מתחברים עם שתי גבורות. גבורה של קידוש השם במובן המעשי, הפיזי, גבורתם של תלמידי רבי עקיבא, וגבורת הסבל, הגבורה של מי שבאחת יכולים היו לחיות אם רק יאמרו מילה אחת לכס הקדוש, אבל הם לא יאמרו אותה. למה מתכוון הרב קוק שהוא אומר ששתי הגבורות האלה מתחברות יחד באוצר הרזים של רשב"י? מה זה אוצר הרזים הזה? איך רב שמעון בר יוחאי של ל"ג בעומר מכניס לנו את שתי הגבורות האלה לדבר אחד? זו הסוגיה שאיתה אני רוצה לעסוק היום. אגב, על אותה גבורה, אותו קידוש השם, שלנו שוב, בני הדור שבו אנחנו מתמודדים, נבחנים הרבה פעמים קשה מאוד במעשים של גבורה. אבל נדמה לי שאנחנו לא מבינים בכלל, לא יכולים בכלל לקלוט את המושג של הגבורה הקשה הזאת של שעת שמד. את המושג הפשוט הזה של גבורתם של יהודים שחיים תורה של וחי בהם ולא שימות בהם. יהודים שחיים תורה שכל מגמתה היא חיים, ומוסרים את הנפש לא כי הם נלחמים, אלא מתוך החלטה שקולה לחלוטין שאין לחיי טעם אם אתה רוצה להשמיד אותי רוחנית, ערכית. זה סוג של גבורה שברוך השם אנחנו לא יודעים אותה. יש, לפני שנחזור אל הדברים, במקור 11, הצד השני, מיד נחזור אל הדברים הקודמים, במקור 11 ראיתי הערה פלאי פלאות. מביא אותה מכתב יד, מוגדר, ברור, בניגוד להערה הקודמת שאמרתי על מקדש שמך ברבים שלא מצאתי לה את המקור, מביא אותה ספרו החשוב, חכמי צרפת הראשונים, ידידי פרופסור גרוסמן, הרב גרוסמן. יש דיון בתוספות, בסוף מסכת מנחות, מה הפירוש בתפילה רצה השם אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. הפירוש הפשוט של באישי ישראל ותפילתם, הכוונה היא, ואת קורבנות ישראל, ואת התפילות שלהם, תקבל ברצון. אגב, אמרתי באהבה, חלק מן הנוסחאות אומרים שם מילה נוספת. ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. המהירה הזה הוא מאוד הגיוני. ואמרתי באהבה, כי בנוסח אשכנז בחלקו מופיע בלי מהירה. פעם לא נתתי דעתי, למה הורידו פה את המהירה, או למה לא הכניסו את המהירה. בתוספות בסוף מסכת מנחות מופיעה דעה, שבאישי ישראל ותפילתם, מעניין מאוד, זה לא קורבנות במובן של אש, אישים, אלא ואישי ישראל ואנשי ישראל, אותם הקדושים העולים בלהבות, תקבל אותם באהבה ברצון. ושם מובא בסוף הגמרא שמיכאל שר הגדול הוא זה שעל המזבח למעלה עולות הנשמות הטהורות האלה אצלו. לא ידעתי את מקורם של הדברים אצל התוספות, ולא ידעתי איך זה קשור למילה מהירה, עד שגיליתי את המקור שמופיע פה ב-11. רבי יעקב הלוי, לנו השמות לא כל כך אומרים הרבה, רבי יעקב הלוי הוא רבה של וורמייזה. הוא גדול חכמי וורמייזה, וורמס. הוא בנו של רבי יצחק הלוי, שהיה מרבותיו של רש"י. ניכנס לפרופורציות. רבי יעקב הלוי אומר, זה פילי פלאות, שבאמת הגרסה שהייתה לפניו בסידור הייתה ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. אבל צריך עכשיו בתקופה שאנחנו חיים בתוכה, הוא מדבר על הגזירות, על מסעי הצלב, למחוק את המילה מהירה. פסיקה להלכה. למה? והוא המקור לתוספות. כי כיוון שאישי ישראל הכוונה היא לנו, שהיום אני אומר את זה ומחר אולי ייקחו אותי, אז איך אנחנו יכולים לבקש שזה יהיה מהרה? אנחנו הרי לא רוצים שזה יהיה מהרה. אנחנו רוצים שכשנעלה זה יהיה באהבה, ברצון. אבל לא רוצים מהרה. לכן הוא מוציא מ-18 את המילה מהירה, דבר פילאי פלאות, כדי שאישי ישראל, כלומר אנחנו, קדושי הקהילות, אני החי עכשיו, לא יודע מה יהיה מחר. כשנעלה למעלה, נעלה ונתקבל באהבה ברצון. אבל לעולם לא נבקש שזה יהיה מהרה, אנחנו לא רוצים את זה להכיש, חס וחלילה, שזה לא יהיה. מי שלא נכנס למושג של קידוש השם של הקהילות, מי שלא נכנס למושג שאנחנו אומרים אותו בשבת, אפילו בניגון יפה, אבל לא יודע אם מבינים אותו, קהילות הקודש שמסרו נפשם. המושג הזה של ציבור, של קהילה, לנו שוב בני הדור הזה, קשה לתפוס את המושג. של קהילה שכקהילה הולכת במודע למסור את נפשה, כי רוצים שהיא תמיר את דתה. ורבי יעקב הלוי פוסק, מעניין מה היה בבית הכנסת. אתמול כולם אמרו תפילתם מהירה באהבה, נתן קלאפ על הסטנדר, והוא אמר ממחר לא אומרים מהירה. ואז הוא מחדש להם חידוש. לא הבנתם, אישי ישראל זה לא הקורבנות שאנחנו מבקשים שיקריבו בבית המקדש. אנחנו הקורבנות שמקריבים בבית המקדש. רק כשמבינים את זה, אפשר לתפוס את שני סוגי הגבורות האלו, אבל דוגרי במושגים שלנו, לגבורה השנייה לא היינו קוראים גבורה בעברית של היום. היינו קוראים לזה מסירות, עוצמה. ורבי שמעון בר יוחאי באוצר הרזים שלו רוצה להעביר אותנו למה פירושה של הגבורה העמוקה. לזה אני רוצה להיכנס מתוך מושג הגבורה, אבל לפני מושג הגבורה עוד הערך. מצוות קידוש השם היא המצווה שעסקנו בה בפרשה שלנו השבת בפרשת אמור. המקור לכל עניין מסירות הנפש וקידוש השם נמצא בפרשת אמור, מקור 6, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. זהו המקור. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. שתי שאלות יש בפסוקים, אני עושה את זה מהר. השאלה הראשונה, מה פירוש ונקדשתי בתוך בני ישראל? אני מבין מה זה ולא תחללו את שם קודשי. לא תחללו את שם קודשי פירושו, אל תעשו את אותם דברים שאמרתי לכם עכשיו מקודם בפסוקים, ועשיתם חוקותיי ומשפטיי וכו'. אז אם לא תעשו את זה, אתם מחללים את שמי. הבנתי. אבל מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? הרי זה ברור מקודם. אם כשאנחנו מקיימים, אנחנו מקדשים את השם, כשאנחנו לא מקיימים, אנחנו מחללים. אז מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? מה זה? זה תוצאה, מה כתוב פה? והשאלה השנייה, מה באה התוספת הידועה הזאת להגיד? אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. אנחנו יודעים שאתה הוצאת אותנו מארץ מצרים, איך זה קשור הנה? מה זה מחפש פה? הרבה פעמים במקרא מופיע פתאום תזכורת. אני המוציא אתכם, וכל פעם אנחנו רוצים לברר איך זה קשור לפרשה הזאת. מאיר שם רש"י מיד, ולא תחללו ממשמע שנאמר ולא תחללו. מה תלמוד לומר ונקדשתי? כבר כתוב ולא תחללו. שאלנו את זה עכשיו בעל פה. מה זה ונקדשתי? אומר רש"י, מסור עצמך וקדש שמי. מסור עצמך וקדש שמי. מעניין, רש"י לא מזכיר מושג חשוב שיש בהלכה, שעליו כולנו מתפללים שרק אותו נצטרך לעשות, של קידוש השם בחיים. מעניין שכשהוא מסביר את הפסוק הוא מדבר רק על הנושא של המיטה. מסור עצמך וקדש שמי. עכשיו העיקר. יכול ביחיד, מה זה יכול ביחיד? יכול שאת הקידוש השם הזה אתה תעשה ביחיד, תלמוד לומר בתוך בני ישראל. מה זה ביחיד? הרמב״ם יסביר עוד מעט נקרא אותו. אני אומר כלפי חוץ שאני ממיר את דתי, אבל אני הרי יודע שזה שקר, ואני אשאר תמיד מה שאני רוצה. אני דורש קידוש השם ברבים, כמובן לפי ההגדרות ההלכתיות ודברים שיהרג ועל יעבור בשעת השמד בכל הדברים. יכול ביחיד תלמוד לומר בתוך בני ישראל, וכשהוא מוסר עצמו ימסור על מנת למות. שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס. שכן מצינו בחנניה, מישאל ועזריה שלא מסרו עצמן על מנת הנס. אז מה זה אני השם המוציא אתכם, מסיים רש"י? משונה מאוד. על מנת כן, זה דבר מוזר. אני כבר ראיתי שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו על מנת שנקיים מצוותיו, שהוא מוציא אותנו על מנת שנקפיד בזה ושנעשה את זה ושניכנס לארץ. על מנת שנמסור את הנפש? מה כתוב פה? אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים? על מנת כן. הרמב״ם עשה את אותו דבר שרש"י עשה, אבל הוא העריך עוד יותר. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה תשיעית, הרמב״ם הולך בספר המצוות לפי סדר עקרוני, לא לפי סדר פרשות, ולכן באחת המצוות הראשונות, עוד לפני קריאת שמע, המצווה הקודמת לקריאת שמע, המצווה העשירית היא קריאת שמע. המצווה התשיעית היא מצוות קידוש השם. הוא לומד את זה כמובן מאותו פסוק שלנו, בפרשה שלנו, בפרשת אמור. ואני רוצה לקרוא ממנו רק חלק, במקור 7. המצווה התשיעית, הציווי שנצטווינו על קידוש השם, והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין מצווה זו, נקודותיים, שאנו מצווים לפרסם דת אמת זו ברבים, ושלא נראה בכך מאיזה כשהוא מזיק, עד שאפילו יבוא אלינו אנס עריץ ויקרא אותנו לכפור בו, יתעלה, לא נשמע לו, אלא נמסור את עצמנו למוות בהחלט, בהחלט הכוונה היא בהחלטיות, ואפילו לא ניתן לו לחשוב שכפרנו, אף שליבנו מאמין בו, יתעלה. וזה קרה רש"י ביחיד. וזוהי מצוות קידוש השם שנצטוו בה כל בני ישראל. כלומר, שנמסור את עצמנו למות בידי העריץ על אהבתו יתעלה, זה האמונה בייחודו, כמו שעשו חנניה, מישאל ועזריה. בימי נבוכדנצר הרשע, כשהכריח להשתחוות לצלם, והשתחוו כל בני אדם, וישראל בכללם, כולם השתחוו. ולא היה שם מקדש שם שמיים. עכשיו לרמב״ם הגדול. כשהרמב״ם רוצה לתאר מה היה האסון בימי בית ראשון. מה היה האסון? כל אחד מאיתנו שישאל, יגיד שהאסון היה שעבדו עבודה זרה, שגילו גילוי עריות, ששפכו שפיכות דמים. אומר הרמב״ם, מה פתאום? לא זה. בואו נקשיב לו טוב. והשתחוו כל בני אדם וישראל בכללם. אז מה הבעיה? ולא היה שם מקדש שם שמיים, אלא איבוד המוטיבציה, שלא יכול להיות שאין לחיי משהו שעליו אני מוכן למות. אחד הדברים המעניינים ביותר בתחילת פרשת אחרי מות, שם מופיע, לא בתחילה, באמצע, מופיע כל הרשימה הארוכה של פרשת האריות. זאת הפרשה שעליה נאמר בתורה, יהרג ואל יעבור. ומהי ההקדמה לפרשה הזאת? שתי מילים. וחי בהם. חי בהם, חז"ל לומדים וחי בהם, ולא שימות בהם. מילא, אני מבין אם לפרשה הזאת הייתה הקדמה ונקדשתי. לא. וחי בהם הופיע שם. חיים שהם בני תוכן, הם רק חיים שיש להם ערך כזה, שיש משהו שבלעדיו חיי אינם חיים. מי שאין לו משהו כזה, זה לא וחי בהם. זה וחי טכני, כמו כל בעל חיים. רק מי שיש לו משהו, שעליו הוא ימסור את נפשו למות, יכול לחיות חיים של תורת חיים. והחרפה של נבוכדנצר, של בית ראשון, שלנו, של תקופת נבוכדנצר הרשע, יותר מהעבודה זרה עצמה. זה שכל בני האדם וישראל בכללם נמצאים במצב שהעיקר לחיות. עולם שבו העיקר לחיות, בשביל לחיות, הוא עולם שאיבד את המצווה ההיא. ולא היה שם מי שמקיים אותה, אלא הכל פחדו. וגם הרמב״ם פוסק, ואין המצווה הזו נוהגת, אלא בכגון אותו המעמד העצום שבו פחדו כל באי העולם. וצריך להיות ברבים, בתוך בני ישראל. וכבר הבטיח השם על ידי ישעיהו בנבואה שלא תהיה חרפת ישראל גמורה באותו המעמד, ושיופיעו בהם בחורים באותו המעמד הקשה שלא ירתיעם המוות, ויפקירו דמם ויפרסמו את האמונה ויקדשו את השם ברבים, כמו שציוונו יתעלה על ידי משה רבינו, והוא אומרו, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו. כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי ויקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריץ. הוא ממשיך. ולשון ספרה על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקדשו את שמי ברבים. דבר שעוד לא הבנו. ואז הוא מביא דבר מוזר. שאלה לפני שאני ממשיך. מצוות קידוש השם נשמע דבר מאוד אנושי. האם היא חלה גם על בני נוח? או שהמצווה של ונקדשתי היא בתוך בני ישראל? האם מצוות קידוש השם, בני נוח אסורים לעבוד עבודה זרה? האם בן נוח צריך לקדש את השם ולמסור את נפשו? שאלה הלכתית. או לא? פוסק הרמב״ם, ובגמרא סנהדרין אמרו, בן נוח מצווה על קידוש השם או אינו מצווה? תשמע, שבע מצוות נצטוו בני נוח, ואי איתה אם הוא מצווה שמונה הווה. הנה נתבאר לך שאם מכלל מספר המצוות שהן חובה על ישראל, והביאו ראייתם על מצווה זו ממה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומה שאותי מטריד זה שני דברים. הרמב״ם בזה סיים את פירוש מצוות קידוש השם. למרות שהרמב״ם, ולא יכנס לזה בקריאה, אם תראו במקור 8, כשהוא עוסק במצוות קידוש השם אחרי זה בהלכות יסודי התורה, הוא מזכיר את אותו קידוש השם גדול של אדם שנוהג כמו שצריך, וחי כמו שצריך, וכל הבריאות אומרות כמה נעים מתוקנים מעשיו. מעניין שפה הוא לא מזכיר את זה בכלל. בעצם ההגדרה של המצווה, אין איזה שום מזכור. הגדרת המצווה גם ברש"י וגם ברמב״ם, היא מסירות הנפש הפיזית על קידוש השם המיוחד ברבים. ומה הפירוש הזה של הנושא שזה רק לישראל? למה זה לא שייך לכל אדם באשר הוא אדם? ומה זאת הגבורה? למה זאת נקראת גבורה? זה היה בן זומה שדיבר על איזה הוא גיבור, ואמר שגיבור הוא הכובש את יצרו. פעם כשעסקנו בבן זומה הסברנו שבן זומה רוצה לדבר על המושג האמיתי של כל מיני מודלים שבדרך כלל אנחנו מתארים בטעות. בדרך כלל העולם מתאר את הגיבור זה שהוא גיבור יותר ממני. אבל לפי זה כך ניסינו להסביר, הגיבור איננו גיבור באמת, הוא גיבור מפני שאני חלש. מתי גבורתו תיפסק? כשאני אהיה חזק ממנו. כלומר, גבורתו מותנית בזה שאני ממשיך להיות חלש. איזה הוא עשיר? אם העשיר יוגדר מי שיש לו איקס ממון, הרי שברגע שלי יהיה איקס פלוס אחד, הוא מפסיק להיות עשיר. ובן זומה הוטרד מהשאלה, איזה הוא עשיר שלא תלוי בכל העניים, אלא עשיר באמת, כי הוא עשיר. ואיזה הוא גיבור, כי הוא גיבור. על זה הוא ענה שהגיבור הוא הכובש את יצרו. והעשיר הוא השמח בחלקו. אז הוא לא תלותי, אז הוא עצמאי. אז עושרו אמיתי. פעם אני מבקש להיכנס מתוך הכובש את יצרו, לממד נוסף, אני חושב עוד הרבה יותר עמוק. הגיבור הראשון, הגיבור החיובי, הראשון במקרא, שנקרא גיבור, יש את נמרוד גיבור ציד, אבל גיבור חיל לפני השם כגיבור חיל הוא גדעון. גדעון בתחילת ספר שופטים נקרא גיבור חיל. בוא נלמד רגע את הגבורה של גדעון. יש מלחמה עם מדיין. גדעון יושב באופרה, מקור 9, ונקרא רגע 2-3 פסוקים. ויבוא מלאך השם וישב תחת העילה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. נו, זה גיבור או לא? ונראה אחד רציני. חובט חיטים בגת. רביץ חזק, במגמה מוגדרת לגמרי, להבריח את המדיינים. ויירא אליו מלאך השם, שימו לב, פונה אליו לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא מלאך השם. אני מדגיש את זה בגלל ההמשך. ויאמר אליו, השם עמך, גיבור החי. הוא לא עונה לו יברכך השם, כמו שמחויב בתנועה. הוא עונה אחרת. ויאמר אליו גדעון בי אדוני. ויש השם עמנו. ולמה מצאתנו כל זאת? והיכול נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים העלנו השם ועתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין. תגיד שלום. תגיד משהו. בטח אני אומר. איפה הקדוש ברוך הוא? למה נטשנו בכף מדיין? אגב, מה הטענה? מה זה קשור עכשיו לאבותינו במצרים? מה זה אבותינו סיפרו לנו? זה הרי לא דור אחד שעה אחרי. מה כתוב פה בכלל? עוד רגע נראה. מה עונה לו המלאך? עונה את הפסוק הבא. מי עונה לו, המלאך או לא המלאך? ויפן אליו, השם. איפה המלאך? הוא כנראה דיבר מספיק טוב כדי שהקדוש ברוך הוא עכשיו יענה לבד. ויפן אליו השם. ויאמר, לך בכוחך זה. מה זה כוחך זה? תחבוט חיטים. מה זה כוחך זה? מה שאמרת בפסוק הקודם. אבל לא יודע מה הוא אמר. לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. מה היה? זה גיבור אחי. אומר רשי פלאי פלאות. מקור אחר עשר רשי במקום. רשי על הפסוקים בשופטים. ויש השם עמנו. ואם יש השם עמנו, למה מצאתנו כל הרעה הזאת? אשר סיפרו לנו אבותינו. תקשיבו שיחה. פסח היה. זה מעניין. ראינו הרבה פעמים. עוד פעם פסח. פסח היה. אמר לו, זה הפלא ופלא. אמש הקרני אבא את ההלל. בן גיבור, הולך עוד רגע להיות גיבור ישראל. עוד שנייה הוא הולך להנהיג. אני הילד של אבא. אבא, אתמול הקרי לי הלל. זה יותר תיאור של ילד בחדר, בגן. זה גדעון. ושמעתיו שהוא אומר בצאת ישראל ממצרים. עכשיו הדברים המרכזיים. ואתה נטשנו. נכון? אני לא מבין כלום, אני לא מומחה. אני רק יודע כך. כשהיינו במצרים, אבותינו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. עכשיו הוא לא מוציא אותנו ממדיין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו אבותינו, כשם שעשה להם נפלאותיו בחינם, כך יעשה לנו, אז היה כל נפלאותיו. אני חובד חיטים. אני לא מומחה. אני שואל שאלה, אבא אתמול הקריא לי הלל, אמר לי בצאת ישראל ממצרים. עכשיו אני אומר. הם יצאו כי הם היו צדיקים, אז אני יודע שזה מספיק בשביל שגם אנחנו נצא. הם יצאו למרות שהם היו רשעים, נו, אז כבר היו רשעים פעם, אז גם אנחנו נצא. אז מה כוחו? לך בכוחך הזה, זה משפט נשמע מאוד פשוט. זה לא גאונות כזאת. בוא. אבל מה? רשי. ויפן אליו השם, אומר רשי הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא המלאך. לך בכוחך הזה, פילי פלאות, בכוח הזכות הזה שלימדת סנגוריה על בניי. כך דרש רבי תנחום. אתה יודע מה זה גיבור? גיבור זה מי שמבטל את עצמו לחלוטין לכנסת ישראל. כובש את יצרו הפרטי שלו. ומשועבד כל כולו לרעיון שאותו הוא מייצג. דברים פשוטים מאוד אמרת. אבל היסוד הפשוט בדברים הפשוטים האלה, שלא אמרת לי אפילו שלום חזרה, לא ענית לי יפה יברכך השם, לא דיברת איתי, לא הצעת לי קפה, רק אמרת לי דבר אחד. עם ישראל, איך אתה עושה כך לעם ישראל? אתה חובד חיטים בגת של אבא, וכל כולך בטל. מסור לכנסת ישראל. לך בכוחך זה, שלא תהיה לך אף פעם נגיעה שלך. והושעת את ישראל. מהי ההגדרה של גבורה? כאן אנחנו מגיעים לעיקר העניין. גבורתם של תלמידי רבי עקיבא וגבורתם של קדושי הקהילות הן שתי גבורות שונות לחלוטין. אם גיבור הוא מי שמניס את אויביו, מפני שהוא מניס את אויביו, זאת לא גבורה. אם גיבור הוא מי שמניס את אויביו, מפני שהוא בטל לאידאה של המלחמה עד הסוף למען כנסת ישראל, למען כלל ישראל, למען עמו וארצו ושמו הגדול. אז ממילא יש פה גבורה אדירה שתבוא לידי ביטוי או אצל הגבורה המעשית של תלמידי רבי עקיבא או אצל הגבורה הצפונה של קדושי עקיבא. אם עומד אדם רבה של וורמייזה, התכוונו ברצה על הקורבנות שיקריבו במקדש, אבל מהיום אנחנו מתכוונים עלינו, ואנחנו צריכים להתכוון בכוונה מלאה שזה יקובל באהבה ברצון. לא כי אנחנו רוצים את זה, לא מהירה. כשזה לא קיים, אין גבורה. זאת החרפה שהייתה בבית הראשון. הגבורה של קדושי הקהילות היא בעצם מבחינה מעשית האנטיתזה של הגבורה של תלמידי רבי עקיבא. אבל בעומק כל אחד מאיתנו חש שאלה יונקים מאלה. וכל ההיסטוריה אנחנו יודעים את אותם הדברים של הרמב״ם באיגרת תימן. המלחמה היא באותו עניין, המלחמה היא בקדוש ברוך הוא. המלחמה היא בכנסת ישראל שמייצגת אותו. פעם היא בגוף, פעם היא ברוח. השאלה היא אם אתה שותף של התבטלות מוחלטת אל הרעיון. לכן כשהרמב״ם מדבר על מצוות קידוש השם, הוא אומר המצווה הזאת שייכת לישראל, זו לא מצווה של אדם פרטי באשר הוא אדם. זאת מצווה של בתוך בני ישראל. כי צריך להבין בעומק מה זאת אותה התבטלות לכנסת ישראל. צריך לתפוס את זה בעומק, ואז לתפוס את המושג הזה של הגבורה. אבל אני רוצה להגיע לזה דווקא דרך רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו מכירים את רבי שמעון בר יוחאי בדרך כלל של הסודות, של הנסתר, של הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי של המערה, של היציאה מהמערה. לפעמים שוכחים. רבי שמעון בר יוחאי של המערה ושל היציאה מהמערה, שלפי חלק גדול מהפרשנים, היציאה מהמערה היא מה שהתרחש היום בל"ג בעומר. לפי פרשנים אחרים זהו יום מותו, והשמחה היא שאז נתגלו הסודות. אבל ביציאה מהמערה מתרחשים שני דברים אז. יש קודם כל את הסיפור המפורסם של רשב"י שיוצא מהמערה בפעם השנייה ורואה את הסבא, את הזקן, הולך עם שני העדסים. ורבי אלעזר עדיין לא מבין איך יכול להיות שבני אדם עוזבים חיי שעה ועוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ורבי שמעון מרגיע ורואה ואומר לו, תראה כמה גדולים הבריות האלה שלכבוד שבת הולכים עם שני העדסים. אבל יש לזה המשך. אחר כך יוצא רשב"י ומגיע מיד אל המקום שהוא מגיע, אל העיר שהוא יוצא אליה, ואומר, כשיעקב אבינו יצא והגיע לשכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אז כתוב, ויחן את פני העיר. ואומרים חז"ל, ויחן את פני, אומרים חז"ל, אומר רשב"י במקום, ויחן את פני העיר, זה לא שהוא הגיע ועמד שם, אלא כיוון שהגיע לשכם שלם, אז הוא אמר, צריך לעשות משהו. אז הוא תיקן להם מטבע, תיקן להם שווקים, תיקן להם מרחצאות, אז גם אני צריך לעשות משהו. רשב"י של המערה, רשב"י של הסודות. ואז הוא מבקש משהו מעשי, אם יש משהו לעשות בעיר קצת. ואומרים לו שיש בעיה עם קברות, שיש ספיקות במקומות מסוימים אם יש קבר או לא, ולכן הכהנים צריכים לסובב את המקום. תשונה, רשב"י היה יכול לשלוח את אחד העוזרים שיעשה את זה. ואז הוא מסתובב ומציין קברות. זה התוצאה של היציאה מהמערה. ביציאה הראשונה מהמערה, הוא יוצא מהמערה בפעם הראשונה, בכל מקום שהוא נותן נשרף. ואז יוצאת בת קול, אנחנו זוכרים, ואומרת להם, חזרו למערתכם. ביציאה השנייה, התוצאה היא שהוא הולך ומתקן שווקים. ומתקן קברות. כותב על זה הרב קוק באגרות הראייה במקור 13, ובשכבר הימים אמרתי שיעקב תיקן מטבע שווקים ומרחצאות בשכם דווקא. למה? כי הוא צפה ברוח הקודש ששם תהיה חלוקת המלכות, ירובעם ודוד, בשכם. ולמה בני ישראל מואסים במלכות, אומר הרב קוק? מפני, אני מגיע לשורה הרביעית, שהייתה חסירה להם האמונה שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה, יוכל יפה לעסוק בעסקי העולם של הנהגת המלכות. איך זה מסתדר ביחד, שתי הגבורות האלה? לא יפה. מלך שעוסק בהנהגה וחוכמה יתעסק גם בסדרי המלכות. ובא יעקב איש יושב אוהלים. ונתן סימן שהוא מתקן גם מטבע שווקים ומרחצאות. והוא הדין רשב"י, הצובח כל כך על הנחת חיי עולם בשביל חיי שעה. חתר לתקן תיקון חומרי, להסיר את הצורך מהרבים שלא יצטרכו להקיף כל כך הרבה. כי אם ההתבטלות שלי בתורתי, בדתי, באמונתי, במדינתי, בגבורתי, היא לצד העמוק של כנסת ישראל. אין שום הבדל בין ההתבטלות שלי בתיקון השווקים לבין ההתבטלות שלי במיטה על קידוש שמו המיוחד. אם אני תופס את הדברים בעומק שלהם, ואם אני מבין, וכאן אני מגיע לקידוש השם דווקא בכלל ישראל, מה זה קידוש השם על כלל ישראל? כלל ישראל הוא לא אוסף של כמה פרטים. כלל ישראל, כנסת ישראל, זאת מציאות קדושה שאני מתבטל אליה. צריך לתפוס את זה, זו נקודה מאוד יסודית, זה מה שמגלה רב שמעון בר יוחאי. כנסת ישראל זאת אותה מציאות שאני מתבטל כלפיה, אגב, זה פילי פלאות מהפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, לומדים עוד דבר שהרמב"ם מביא. שכל דבר שבקדושה צריך להיות בעשרה. הזכרנו פעם, זה דבר פילאי. איך לומדים את זה? יש איזה סיבוב שעושים. כי כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, סימן שכל דבר שבקדושה, קדיש, קדושה, צריך להיות במניין. ומי אמר שתוך בני ישראל זה מניין? כי כתוב, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם, על קורח. אז מי אמר שהיו שם עשרה? כי כתוב, עד מתי לעידה הרעה הזאת במרגלים. סימן שהעידה זה עשרה. פלאי פלאות. אז מניין שצריך להגיד קדושה בעשרה? מהעידה הרעה. באמת, הפסוק הכי צמחוני לעניין. מתאים, מעודד. ודאי שכן. מה זה מניין? מניין זה שהצטרפו עשרה צדיקים ביחד? או שמניין זה הגילוי שתשעה כהנים גדולים לא יכולים לעשות מה שעשרה יהודים רועי בקר כן יכולים לעשות? למה? כי הקדוש ברוך הוא שורה בעשרה מישראל. עידה רעה. בכלל לא משנה. משם לומדים מניין. אתה רוצה להגיד קדיש, כלומר להגיד שיתגדל ויתקדש שמו בעולם. אתה יודע איך עושים את זה? בתוך בני. בני נוח זה אנשים פרטיים. זה לא שייך. אתה רוצה לדבר על קידוש השם. קידוש השם מתגלה דרך עם ישראל בעולם. אתה מסוגל להתבטל אל הרעיון הזה? אז מאותו פסוק, ילמדו את המסירות נפש, למות על כל עבודה זרה, ומאותו פסוק ילמדו שמניין של עידה רעה הוא מניין. זה דבר מדהים. מאותו פסוק, מאותה מילה בתוך בני ישראל, ונקדשתי, ילמדו מהי מסירות הנפש שצריך למסור בשעת השמד כחנניה, מישאל ועזריה על האווירות שלא נעשה. ומאותו פסוק שימשיכו אותו עם העידה והעידה, אנחנו נלמד מהי המשמעות של כנסת ישראל. רב קוק מתאר את זה, ובזה אני רוצה לעמוד, רב קוק מתאר את זה פלאי פלאות בפסקה אחת באורות. היא קשורה לחיבור הזה של שתי הגבורות. הזכרתי שהרב קוק, שהזכיר את המשפט על הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא ועל הגבורה הקדושה של הצפונה של קדושי הקהילות, דיבר כמה שנים טובות לפני שעוד פעם קהילות הקודש מסרו את נפשם על קדושת השם, ולפני שעוד פעם מאז תלמידי רבי עקיבא עמדו שוב רבי עקיבא וחביריו ומסרו את נפשם על הגבורה הגלויה. המשפט הזה נכתב 25-35 שנה לפני שתי הגבורות האלה שחוזרות בהיסטוריה מאז ל"ג בעומר שוב בפעם הראשונה. ואז בין הדברים כותב הרב קוק את הפסקה הבאה, שעם הקודש, פסקה עצומה, יהיה בריא וחזק בגופו. בריא וחזק בגופו. חזק, זה לא קבלה עכשיו, גופו זה גופו. תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. שילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. זה הרב קוק. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. מדוע? כי הצדיק מעלה לא רק את חיי הרוח שלו, אלא את תוכנו הגשמי. ייחודו של הצדיק זה שהוא מעלה את הגשם שלו, לא את רוחו. זה הוא יכול לעשות גם במוות. יעקב פגש את המלאך כי הוא חזר. הוא חזר לא כי הוא שכח להגיד תיקון חצות, אלא כי הוא שכח פחים קטנים. ואז פוגשים את המלאך. כי כשהצדיק עוסק בתיקונו הגשמי, הוא מעלה את המציאות הגשמית הזאת שבה הוא עוסק. וזה עניינו. טוב, אז מה אומר המשפט הזה? עכשיו העיקר. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. זה משפט שצריך לכתוב אותו. אין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. איך בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, חטאו, עגל, הרס ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. נחליט. ומשה רבינו אומר לו במילים שלנו, ריבונו של עולם, הבנתי את המלכוד. אתה רוצה עכשיו לבחון אותי. אם ניצור עם חדש. ובכן, משה קיים בשביל עם ישראל, לא עם ישראל בשביל משה. ואם אין, מחי מינה מספרך אשר כתב. ואיפה אברהם, יצחק ויעקב? שואל שם משה. מה פירוש? אתה לוקח עכשיו אותי. אתה לוקח אותי, מה זה אומר? זה אומר שאין כנסת ישראל. לאן הולך הבסיס הזה של אברהם, יצחק ויעקב? הרי אתה לוקח אותי עכשיו. אתה לוקח אותי, זה להבדיל, 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 לאלף אלפי הבדלות, הוויכוח שהתווכחו רבותינו בקהילות מול הצלבנים. הם לא טענו שאין אלוהים הרשעים האלה. יש. הוא רק החליף אתכם. כי אנחנו מתנהגים יותר טוב. כלומר, להסכים איתך, אדוני הכס הקדוש, פירושו לכפור בכנסת ישראל. ולמות, פירושו להגיד שעם ישראל חי. כי למות על זה שאתה רוצה שאני אטען שעם ישראל הוחלט. זה להישאר חי מת. לאשר את האמירה שלך באמירה אחת. והתפיסה של הנצרות הייתה כל כך מחוכמת. רק אמירה אחת. כלום, מילה אחת והכל מסתדר. ההנחה הבסיסית של ונקדשתי בתוך בני ישראל אומרת שאין לך דבר בקדושה בלי מניין. כמו שהיא אומרת, שאין לך אלא את המצווה הזאת של קידוש השם. על מנת כן הוצאתי אתכם ממצרים, לא חלילה על מנת שנמות. על מנת שיהיה טעם לחיינו, שהם יהיו חיים כאלה, שיש קו שבלעדיו הם לא חיים. לא הוצאתי אתכם ממצרים על מנת שיהיה לי לאום שהוצאתי אותו ממצרים, ואני אוכל לספר על זה סיפורים היסטוריים על אקסודוס ועל יציאת מצרים. זה חשוב, אבל היו הרבה כאלה. הוצאתי אתכם ממצרים על מנת של ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואז הרב ממשיך. אין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם, לקידוש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. נכון, המלך המשיח, צדק יהיה אזור מותנה והאמונה אזור חלצה, והוא ישפוט בצדק דלים. נכון? קראנו עליו בהפטרה רק עכשיו. הכל נכון. אבל אם אתה מבין שאתה הולך לייצג פה את כנסת ישראל, אז גם הגוף שהולך לקום פה עכשיו הוא חלק מזה. אז הגבורה העילאה שאתה הולך להילחם על הארץ הזאת, על העם הזה, על המדינה הזאת, מתחברת באותה גבורה תכונה של שם. ואז הוא מגיע למשפט החשוב. צריך לזכור אותו היום יותר מתמיד. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה. מה פתאום? אם אתה חוטא, תחטוף. אם אתה חוטא, אתה חוטא. אבל ביחס להיותך חלק מהאומה, את זה אף אחד לא יכול לקחת ממך. ביחס לחיבורו של כל יחיד לאומה, בנושא הזה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. וכל אחד כזה מישראל קשור לוונקדשתי. ועשרה כאלה עושים את הוונקדשתי שתשעה צדיקים לא יעשו. גם הצדיק היותר גדול בעולם לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. זאת הגבורה. השעה מאוחרת, זה תילי תלאות, כשעוסקים בבר יוחאי בשיר הלילה, זוכרים תמיד את הסודות, אבל שוכחים שבר יוחאי מתאפיין בשתי נקודות. הנה שתי הנקודות ששרים עליהם בבר יוחאי המפורסם. בר יוחאי ולשדי תפוחים עלית ללקוט בו מרקחים, וחקל תפוחים קדישים. זה שדה התפוחים שאת הריח של שדה התפוחים הריח יצחק אצל יעקב. זה ריח גן עדן. זה סודות. סוד תורה קבלה, סוד תורה כציצים ופרחים. הציצים והפרחים זה מה שנגלה. אצלך הסודות נגלו לנו. נעשה אדם נאמר בעבורך. אבל עכשיו בא החלק השני. בר יוחאי, נעזרת בגבורה ובמלחמת אש דת השערה, וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריך. איזה חרב? איפה? אוצר הרזים של רשב"י הוא אותו העולם הפנימי שמגלה לנו שכשרואים את הכל בתוכן הפנימי שלו, כשרואים את הכל בצד של ההתבטלות אל התוכן הכי הכי פנימי של כנסת ישראל, אז גם לתקן שווקים זה חלק מהמערה של רשב"י. ואז מתחברות שתי הגבורות ביחד. גבורתם של תלמידי רבי עקיבא הגלויה וגבורת הסבל, גבורת קידוש השם המיוחד של קדושי הקהילות הצפונה, ושתיהן יחד מתאחדות לגבורה אחת, שזאת יונקת מזאת, והופכת אותנו למקדש את שמך בעולם. החרפה שעליה דיבר הרמב״ם נגמרת באותה שעה שחוזרת המוכנות. להגיע לזה שיש לחיינו ערך כזה גדול שבשעה שנצטרך למסור עליו את חיינו, נמסור אותו. זה הווחי בהם הגדול של ונקדשתי בתוך בני ישראל, שהחיבורים שלו כולם נעשים ביום הזה באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. רק בעומר שמח לכולנו.
והזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על ל"ג בעומר ודמותו של רבי שמעון בר יוחאי, בנושא קדושת הגבורה וגבורת הקודש.